בעוד ג' בתורה למד ג' בחלק א' בעוד ג' והנה יש שני מיני ימים ימי טוב וימי רע. בהמשך הוא מסביר יותר מה זה נקרא ימי טוב וימי רע, אבל בפשטות זה כולל הכל, זה כולל גם מה שהאדם עושה, וזה כולל גם מה שעובר על האדם, מה שקורה לאדם. קורה לו דברים טובים, יש ימים שקורים לו דברים רעים, יש ימים שמהבוקר שום דבר לא הולך, שום דבר לא מסתדר. וכמו שכתוב בקהלת, ביום טובה יהיה בטוב, ביום רעה ראה. ובפשטות זה ביום רעה ראה, זה תמתין שזה יעבור. יש רוח שערה, מקופפים את הראש. רק כאן הוא מסביר אחרת. רבנו אומר, היינו שצריך האדם, לאדם להסתכל שם היטב היטב, ובוודאי ימצא שם ימי טוב, היינו תורה. הקטע הזה מבוסס על הקטע הקודם. תסתכלו, מי שיש לו ספר, בתחילת עוד ב'. אני אקרא את הכמה שורות הראשונות עוד פעם של עוד ב', למדנו את זה שבוע שעבר. וצריך לדעת שמלוך על הארץ כבודו ולט אתר פנוי מיני ואי הוא ממלא כל אלמין וסובב כל אלמין. ואפילו מי שעוסק במסע ומתן באקום, זאת אומרת בין הגויים, לא יכול להתנצל ולומר אי אפשר לעבוד את השם יתברך מחמת אביות וגשמיות שנופל תמיד עליו מחמת העסק שעוסק תמיד עמהם. כי כבר גילו לנו חכמנו זכרונם בברכה שבכל הדברים גשמיים ובכל לשונות האקום יכול למצוא בהם אלוקות, כי בלא אלוקותו אין להם שום חיות וקיום כלל, כמו שכתוב ואתה מחיה את כולם. ואחרי זה הוא מביא את המדרש המפורסם, זה כתוב בירושלמי: אם יאמר לך אדם היכן אלוקיך, אמור לו בכרך גדול של רומי. זאת אומרת, בן אדם שאומר אחד אלוקיך, זה מישהו שאומר, נו, איפה האלוקים שלך? אז תגיד לו, בעיר הבירה שלך, שם נמצא האלוקים. איפה שאתה חושב, בטריטוריה שלך, כמו שאומרים, שם הוא נמצא. איפה שאתה חושב כאילו שזה ודאי לא. אתה חושב שגם אצלנו איננו, אז תדע לך בדיוק להפך. האלוקים נמצא שם, בכרך גדול של רומי. רק מה, שם יש יותר הסתרות, יותר העלמות, יותר קשה למצוא את השם שם. לא שהשם פחות נמצא שם, אבל כשיותר קשה, יותר קשה לראות אותו. ואם בן אדם עושה את התיקון בתוך עצמו, אז הוא רואה את השם בכל מקום. זה הנקודה שהוא אומר עכשיו. צריך האדם להסתכל שם היטב היטב, בוודאי ימצא שם ימי טוב. אם בן אדם מסתכל טוב בתוך הרע, הוא ימצא שם טוב. היינו תורה. מה שייך תורה לימי טוב וימי רע? אז הוא אומר, בגלל שהימים נקראים מידות, כמו שכתוב במידת ימי, והמידות הם התורה. כי אורייתא כולה הם מידותיו של הקדוש ברוך הוא. כי התורה מדברת מאהבה ויראה ושאר המידות, ובה ברא הקדוש ברוך הוא אלמין, כמו שכתוב, ויהיה אצלו אמון, אל תקרא אמון, אלא אומן. כאן זה טעות, זה כתוב כאן אמן, עם שני קמצים, זה טעות. אל תקרא אמון, אלא אומן, כך כתוב במדרש, כך היה כתוב בליקוטי מהר"ן הישנים. ואותיות התורה הם המחיים כל דבר ודבר. אלא מה שהמדרגה היא למטה, שם אותיות התורה בצמצום יותר ממה שהיו במדרגה העליונה, ואינם מהירים כל כך כמו למעלה במדרגה העליונה, כדי לא להשפיע אור וחיותה יותר מהראוי. המדרש רבה בתחילתו, אחרי הפתיחה, יש הקדמה גדולה למדרש, אחרי הפתיחה, הפסוק הראשון, בראשית ברא אלוקים, אז כתוב שם, הוא מביא פסוק, הרבה פעמים המדרש מתחיל ככה, הוא מביא פסוק מהתנך, שמסביר את הפסוק בתורה. הוא מביא פסוק ממשלי, הפסוק ממשלי כתוב, ואהיה אצלו המון. זה במשלי פרק ח', כתוב שהתורה מדברת. הלא חוכמה תקרא ברחובות תיתן קולה, התורה מדברת. מה התורה מספרת? השם כאן אני ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז, כל מיני סיפורים על עצמה, כמה היא קדמונית, החוכמה. ובסוף כתוב שם, ואהיה אצלו המון, ואהיה אצלו שעשועים, משחקת לפניו בכל יום. והמדרש מסביר המון, אל תקרא המון אלא אומן. התורה אומרת, אני הייתי כלי אומנתו של הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. בנוהג שבעולם כתוב, מלך שבונה פלטרים, אינו בונה מדעת עצמו, אלא אומן יש לו. כך מנדס או כך אדריכל. והאומן אינו בונה מדעת עצמו, אלא דפתראות ופנקסאות יש לו, יעני תוכניות. לידע איך הוא בונה חדרים ואיך הוא בונה פשפשים. פשפשים זה חלונות קטנים כאלה. זה מה שכתוב שם. עכשיו המדרש הזה הוא מדרש קבלי לגמרי. אם זה היה כתוב בשפה של רבי חיים ויטל, המדרש הזה, אז היה כותב, כשעלה ברצונו התברך לברוא את העולם, זה מקביל לקטע של מלך שבונה פלטרים, נכון? המלך רוצה לבנות פלטרים. כשעלה ברצונו לברוא את העולם, אז הוא שיער בעצמו בכוח כל מה שעתיד להיות בפועל. זה נקרא שהוא לא בונה מדעת עצמו, כי דעת עצמו היא אינסופית. בעולם יש לו גבול ומידה. אז הקדוש ברוך הוא נתן צורה, במחשבה שלו נתן צורה לעולם. זה נקרא האומן. אחר כך, האומן אינו בונה מדעת עצמו, בגלל שהאומן כאילו, בגשמיות, האומן תפס את הפרינציפ, איזה ארמון המלך רוצה. אבל אי אפשר לבנות מפרינציפ, צריך להחזיק איזה נייר ביד, שהבנאי ידע איך לבנות. אז הוא לוקח ומצייר, הוא מוריד את הכל, מצייר את הכל על תוכנית. זה כבר כמובן, זה כבר אחרי הצמצום. זה מה שנקרא בקבלה פרצוף אדם קדמון. מי שמכיר את ההיררכיה הקבלית. זה כאילו כתר ותוכנית של כל העולמות כולם. זה הדפתרות ופנקסאות. זאת אומרת, המדרש בעצם מדבר על השתלשלות הכלים, תחילת התהוות הכלים. מאור אינסוף, איך נהיו כלים, זה המדרש מספר לנו. עכשיו, מה הפתיח של המדרש? התורה אומרת, אני הייתי כלי אומנתו של הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. זאת אומרת, ההתחלה של הכלים לברוא את העולם, זה התורה. קודשא בריך הוא כתוב בזוהר, הסתכל באורייתא, הוא ברא עלמא. למרות שבתורה אנחנו לא פוגשים את העולם, בתורה אנחנו רק רואים... כשאנחנו באים מהצד, מסתכלים על התורה, זה נראה לנו שהתורה זה ספר הוראות איך להתנהג בעולם. לא שמכאן נברא העולם. איך אנחנו, אתה רוצה לדעת לתפעל את העולם שיחזיק מעמד, שלא יקרוס, תקרא בתורה. אבל האמת היא שזה לא כך. התורה לא נועדה לשמר את העולם בצורה מתפקדת. העולם נועד לאפשר לקיים את התורה. אי אפשר לקיים את התורה מחוץ לעולם. אז כדי שיהיה מקום שבו נוכל לקיים תורה, ולרצות לקיים אותה, ולבחור לקיים אותה, אז נוצר עולם, והעולם הזה, התוכנית שלו כתובה באותה תורה עצמה. כי אם התוכנית לא תהיה כתובה בתורה עצמה, אז העולם יהיה רשות בפני עצמו, והתורה תהיה רשות בפני עצמה. ואז מי אומר שהם מתאימים אחד לשני? אבל כשהתורה משתלשלת מהעולם, לכן בסופו של דבר, מה?
העולם משתלשל מהתורה.
העולם משתלשל מהתורה, אז לכן בסופו של יום, אם אני מפעיל את העולם לפי התורה, אז העולם טוב ופורח. ואם אני עובר על התורה, אז העולם יתפרק. אבל לא שהתורה נועדה לשמור את העולם שלא יתפרק. התורה זה סיפורים שקרו בעולם, נכון, התורה, ובגלל שיש בתורה את הסיפורים, לכן קרו הסיפורים. זה הסוויץ' במוח. זה מה שהמדרש מגלה לנו. את התורה אנחנו מכירים גם בלי המדרש. מה שהמדרש רוצה להסביר לנו, שלא שהסיפור, לא שהסיפורים קרו ולכן הם נכתבו, אלא שהסיפורים נכתבו ולכן הם קרו. הם נכתבו לפני שנברא העולם.
מכן
הנה
מספרך אשר כתבת.
התורה קדמה לעולם, כתוב. ובתורה, כשאנחנו קוראים את הסיפור הבריאה של התורה, אנחנו רואים שישה ימים, נכון? בבריאה שישה ימים, היום השביעי כבר לא נברא כלום. ימים, שישה ימים. ושלושת הימים הראשונים ושלושת הימים האחרונים זה כמו ניגון עם וריאציה. היום הראשון משלושת הימים הראשונים נברא האור. ביום הראשון משלושת הימים האחרונים מה נברא? השמש. ביום השני מהשלושת הימים הראשונים, מהשלישייה הראשונה, היה הרקיע, התחלק הרקיע, המים יעלו וירדו, כן? מה קרה ביום החמישי? המים התחילו להוציא ברועים. הדגים והעופות יצאו מהמים. ביום השלישי של הסט הראשון, מה היה? היבשה. התגלתה היבשה. מה קרה ביום השלישי של הסט השני? האדם ובעלי חיים היבשתיים. זה ממש כמו שלומדים על חסד גבורה תפארת. האור נברא ביום הראשון, זה החסד. הדין נברא ביום השני, זה הרקיע שמבדיל בין המים העליונים לתחתונים. זה שהמים התחתונים בחו שהם רוצים להיות למעלה. והתפארת זה ההתכללות, זה הכל ביחד, זה הרחמים, זה תראי היבשה. זה אפשרות להתקיים, אפשרות לנשום. אז, ואחר כך הנצח וההוד והיסוד, זה וריאציה של החסד גבורה תפארת. כבר לא עוד שלישייה חדשה, משהו אחר. זה אותו דבר עצמו. ככה רואים את זה בבריאה. זאת אומרת, רואים בבריאה את הסדר של הספירות, את הסדר של המידות. המידות של האדם בלב שלו הם גם כן המידות האלה. רק המידות באדם, היות שהאדם הוא בעל בחירה, או היצור היחיד שהוא בעל בחירה. חוץ ממנו יש בחירה רק ליוצר. בין היצורים הוא הבעל בחירה היחיד. אחרים או שכולם, או שהם כולם רוחני וכולם מלאכים, או שהם הם יצורים נחמדים, אבל הם חסרי בחירה. חסרי בחירה בין טוב לרע, בין טוב לרע תורני, מה שנקרא. בין טוב לרע, בין טוב כזה שהשם אמר לעשות אותו ולכן הוא טוב. עוד מהפכה. לא בגלל שזה טוב הוא אמר אותו, אלא בגלל שהוא אמר אותו, לכן זה טוב. זה טוב הרע שמיועד לבני אדם. בעלי חיים אין להם טוב. אם זה היה הפוך, אז היינו בעלי חיים. בעלי חיים, מה שטוב להם זה שזה טוב, אז זה טוב להם. אצלנו טוב, זה יכול להיות הדבר הכי נחמד, אבל ברגע שזה אסור, אז זה אסור, אז זה רע. אוי לרשע רע, כי פרי מעלליו יאכל, איך כתוב שם ברמיהו, אני כבר לא זוכר. אוי לרשע רע. הרשע זה רע. זה הרע הקלאסי, כאילו, זה הרע האמיתי. אז אצל האדם, היות שיש לו בחירה, אז יש לו את כל ששת המידות האלה, יש לו את זה גם בטוב וגם ברע. הוא יכול לזהות את הטוב בקשר עם הקדוש ברוך הוא, ולהגיע לדבקות עליונה, והוא יכול לזהות את הטוב בלבלוע את כל העולם. אז בעצם לבלוע את כל העולם אין לנו כוח. מה? זה לא מידה, אצל בעלי חיים אין את הדבר הזה. בעל חי לא רוצה לבלוע את כל העולם לעצמו. אין לו. בעלי חיים הם פשוטים, הם לא מתוחכמים.
אני לא יודעת, אני אתן את תורה, אני לומדים.
צניעות מחטות.
היינו לומדים מה הטבע שלהם, היינו לומדים. כן. אבל אני מדבר על להפך, על בן אדם שאוכל יותר ממה שחסר לו. אז בעצם הרצון התת-הכרתי שלו זה לבלוע את הכל. שהכל יהיה שלו, רק אין לו כוח, אז הוא אוכל ארבע צלחות. כן? אבל זאת אומרת, במילים אחרות, הוא מחפש שהעולם ישלים אותו. איך שהשם ברא אותי, אני עוד לא שלם. חסר לי משהו. ובאמת, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ככה, שחסר לנו חמצן, חסר לנו אוכל, חסר לנו בגד, חסר לנו בית, חסר לנו. יש דברים שחסרים לנו, זה ברור שחסר לנו. אבל האמת, מה שחסר לנו, האמת האמיתית, הפנימית, מה שחסר לנו זה קרבת אלוקים. אם בן אדם יודע שברגע שיש לו קרבת אלוקים, אז הוא שלם. וממילא, בגלל שהוא שלם, אז הוא ימצא כבר את מה שחסר לו. ושאיפה שיש שלמות, זה כמו שאיפה שיש אור, החושך לא יכול, חושך לא יכול להתקיים. חושך זה אותה מילה כמו חסך. אנחנו מדברים חסך אם ועל כל מיני דיבורים כאלה. איפה שהאור נמצא, החושך לא יכול להתקיים. אם אלה מוצא את האור, אז החושך ממנו והלאה. הממילא לא חסר לו כלום. איך אמר רב חיים שמולביץ' אמר פעם, יודעים איזה היה? הוא אמר פעם, כתוב על רבי חנינה בן דוסה, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני, וחנינה בני די לו בקו חרובים. לא כתוב חנינה בני ניזון מקו חרובים ערב שבת לערב שבת. חנינה בני די לו מקו חרובים ערב שבת. הוא לא צריך יותר. הוא היה עני, אז הוא אכל קו חרובים. זה לא המעלה של רבי חנינה. המעלה של רבי חנינה שהוא לא היה צריך יותר. הוא היה שמח עם הקו חרובים בדיוק כמו מישהו אחר עם כל מעדני העולם. אז זה נקודה אחרת, זה נקודה שיש לו בחירה לאן המידות שלו פונות. אם המידות שלו אהבה והיראה והרחמים וכל כל עולם הרגש שלו, אם הוא פונה להשם יתברך, אז הוא נמצא בעולם שכולו טוב, כן? אין טוב אל הצדיק ואין טוב אל האור, ככה אמרו חז"ל במדרש, ואין טוב אל התורה. ואם הוא מחפש את כל הטוב במסביב, אז תמיד חסר לו, הוא מחליף חיסרון אחד בחיסרון אחר. תמיד הוא חושב, כשיהיה לי את זה, אז הכל יהיה בסדר. אחר כך יש לו כבר את זה, אז הוא צריך עוד משהו, צריך עוד משהו. ואם יש לו את הכל, אז הוא זורק את עצמו מאיזה גג, כי כבר אין לו כבר תקווה לכלום, כי כבר יש לו את הכל. ועדיין רע לו, אז הסימן שלא שווה לחיות. זה פחות או יותר. אז זה בעצם הקצה של טוב ורע. יוצא מזה שאם רוצים לתקן את הרע, אם בן אדם נמצא במקום שחסר לו, אז הוא לא צריך לעשות את התיקון בחיסרון, הוא צריך לעשות את התיקון בעצמו. אם הוא מתקן את עצמו, אם הוא שב בתשובה, והוא מתפלל להשם, והוא פועל בתוך עצמו שיהיה לו אהבת השם ויראת השם, ורחמים על החלק אלוק הממעל שנפל לתוך הגוף שלו, אז נהיה לו כל כך טוב שבסוף הכל נהיה טוב. ועוד יותר, אפילו כשהוא מסתכל על דבר לא טוב וקורה בעולם דברים לא טובים, דברים שאנחנו לא רוצים שיקרו, כשהוא מסתכל על דבר לא טוב, אז הוא יכול לראות את הטוב שמתחבא מאחורי זה. זה לא פתרון, זה לא כאילו להתפלל צריך שזה יהיה כל כך טוב שכל אחד יבין שזה טוב. אנחנו מבקשים טוב גלוי, איך כתוב שם בפסוק, ונתן לך רחמים ורחמך וירבך. רבנו אמר שאנחנו מתפללים שהשם ייתן לנו את הרחמים שאנחנו נקבע מה זה טוב. כי יכול להיות שכל הצרות וכל האיסורים, אצל השם יתברך כל זה טוב. אנחנו צריכים לבקש שיהיה טוב בלי טענות מצד הקטנות מוחין שלנו. בלי שום טענה או מענה משום צד, שתמיד יהיה לנו טוב. אבל מצד שני, אם מתרחש משהו לא טוב, אז תלוי איך אנחנו מסתכלים על זה. אם אנחנו מסתכלים עם קטנות מוחין, אז זה באמת לא טוב. אם אנחנו מסתכלים עם גדלות מוחין, אז זה יכול להיות שעד רבה, אנחנו רואים שזה טוב בפנימיות, ועל ידי ההסתכלות הזאת שזה טוב בפנימיות, בסוף זה גם יהיה טוב בחיצוניות.
כי אם בפנימיות זה טוב, אז בחציוניות זה גם צריך. כל זה שבחציוניות זה נראה לא טוב, זה רק ניסיון לאדם מה הוא יעשה עם זה. אם הוא עושה עם זה את מה שצריך, אז כבר אין סיבה יותר להחזיק את הניסיון.
אבל מה עם הכחשת החוש?
לא שמעתי.
יש להכחיש את החוש, אתה רואה דבר אחד ואתה אומר לעצמך זה משהו אחר.
חכה, נראה, נלמד, זה תהליך של למידה, זה לא ברגע אחד. אני אמרתי עכשיו ראשי פרקים. ברגע שאתה רואה שזה רע, תגיד שזה רע, אל תכחיש. אם אתה מכחיש, אתה בידי הקליפות, אתה לא בקדושה. אתה אומר רע, תצעק, אבא, רע לי, תעשה לי טוב. זה קודם כל. אם תזכה למוחין דגדלות, אז תוכל לראות את הטוב שמתחבא מאחורי זה. עכשיו שאלה איך מגיעים למוחין דגדלות. ואז זה לא הכחיש את החוש. עוד יותר נכון, יכול להיות שתחוש זה ימשיך להכחיש, אבל לא ניתן לגמרי את האמון בחוש. זה כמו שבן אדם יכול להבחין, אם יש לו אינטואיציה, יכול להבחין מבחוץ על דבר שנראה נפלא, שבפנים זה לא שווה. זה אנחנו יודעים טוב. אז יכול להיות גם להפך, שרואים דבר שהוא מלא, כמו שאומרים, מלא שגיאות, ובפנים זה יעלו. צריך לפתח את הכוח הזה. זה נראה בהמשך. בהתחלת התורה הוא אמר שהדרך הראשונה לזה זה פשוט לשבת וללמוד תורה. התורה היא מצד אחד היא אינסופית, מצד שני היא מגיעה עד לתודעה שלנו. אז דרכה אפשר להתעלות. זה דבר אחד. אני נראה בהמשך שיש לזה עוד היבטים. ואותיות התורה הם המחיים כל דבר ודבר. אלא כל מה שהמדרגה היא למטה, ששם הם אותיות התורה בצמצום יותר ממה שהיו במדרגה יותר עליונה, ואינם מהירים כל כך כמו למעלה במדרגה העליונה, כדי שלא להשפיע אור וחיות יותר מהראוי, ולכן זה לא נכון לומר שבמדרגות התחתונות אין אלוקות. צריך לשים לב פה, יש כאן שני היבטים, צריך לא להתבלבל. הקדוש ברוך הוא מצידו, כשהוא מוריד חיות למקומות נמוכים, לקליפות, אז הוא מוריד את זה בצורה מצועפת. מה פירוש בצורה מצועפת? שלא יהיה שם הרבה אור, שלא יהיה שם הרבה כוח. כי אם הם יקבלו הרבה אור והרבה כוח, הם לא יתבטלו מזה. אנחנו חושבים שהם הרבה אור הם מתבטלים, הם לא מתבטלים. יש להם את ההישרדות שלהם, ולהפך, הם יקבלו יותר כוח, אז הם יוכלו עם הכוח הזה לנגד לקדושה יותר. מצד שני, זה העבודה שלנו, של הבני אדם. לבן אדם יש כוח כביכול, זה מצחיק להגיד את זה, לאדם יש כוח כביכול במקום של הקדוש ברוך הוא אין כוח. זה לא בדיוק כוח, זה רשות. לאדם יש רשות להפוך את היצר הרע שלו לטוב. לקדוש ברוך הוא, אצל הקדוש ברוך הוא זה לא חוקי. בן אדם צריך שיהיה לו יצר הרע, הוא צריך לטפל בו לבד. הוא לא יכול להפוך אותו, הקדוש ברוך הוא לא יהפוך לך את היצר הרע לטוב. מה המשמעות של זה? המשמעות זה שאם בן אדם עובד על עצמו, הוא עובד על שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הוא לא חושב על הקליפות, על הקליפות אסור לחשוב. זה מחשבה זרה. הוא עובד השמה ישראל השם ולוקן השם אחד. את הבן אדם צריך לעניין שהוא לבדו ואין זולתו. שהקדוש ברוך הוא זה המציאות היחידה האמיתית, הטוטלית. ובלעדיו אין כלום. ולא רק שבלעדיו אין כלום, אלא שגם איתו ביחד גם אין כלום חוץ ממנו. זה ברור? לא רק שבלעדיו אין כלום, זה לא רק נכון לומר לקדוש ברוך הוא, בלעדיך אנחנו לא היינו קיימים, אבל איתך אנחנו קיימים. גם איתך זה לא אנחנו, זה הכוח שלך. זה ברור? אחרי ככלות הכל, אז האמת היא שהוא לבדו ואין זולתו. ואנחנו, כל המציאות שלנו זה עוד שלוחה ועוד שלוחה ועוד שלוחה, אבל זה הכל הכוח שלו, אין משהו אחר. בזה צריך להיות דבוק לגמרי. בן אדם שדבוק בזה, אם נתרגם את זה לשפה מאוד פשוטה, דיברנו על זה כל כך הרבה פעמים, יש אנשים שכבר נמאס להם לשמוע, אבל זה כל כך נכון. תסתכלו על היד של עצמכם, או על הרגל, לא משנה על מה. עכשיו הקדוש ברוך הוא בורא את זה. הרגע, לא בששת ימי בראשית. זה לא איזה מולקולה שהתגלגלה מחוק שימור החומר והגיעה דרך לא יודע מה, הגיעה את הגלגול, הגיעה עד פה. ואחר כך יתרקה ויצמח על זה איזה מלפפון ומישהו אחר יאכל את זה ועוד פעם יחיה. לא מצד זה, באופן ישיר לגמרי. אם רגע אחד הקדוש ברוך הוא מסלק את השפע שלו, נהיה כלום מהכל. וזו עוד השגה די נמוכה. אבל זה, כי זה שכל, זה לא התחושה בעצמה. אבל בוא ניקח רק את זה, וננסה לחיות את זה. כמובן, אי אפשר לזכור את זה באמצע רחוב. אבל מתי שישים בשקט באיזה מקום, כל פעם שמחכים למישהו, או למשהו, או כל פעם שסתם ככה שנגמר ואין מה לעשות, שבן אדם יושב ומתרכז בדיוק בנקודה הזאת, הוא מתחיל מעצמו, ודאי, אפשר לחשוב על הקיר, שאם הקדוש ברוך הוא לא ירצה אותו, הוא לא יהיה. בהחלט. אבל צריך להתחיל מעצמנו, לא מהקיר. אם אני ארגיש את זה בתוך עצמי, אז גם על הקיר אני אסתכל ככה. אם אני אסתכל רק על הקיר, אז אני אכתוב על זה ספר, אבל זה לא יהיה אמיתי בשבילי. והאמת שזה כתוב בתורה, זה כתוב בתורה בסיפור של ששת ימי בראשית. אחרי כל יום, אחרי כל מה שהשם ברא, כתוב וירא אלוקים כי טוב. מה זה וירא אלוקים כי טוב? הוא לא ידע, הוא היה צריך לראות שזה טוב? הוא עשה את זה. מה זה וירא אלוקים כי טוב? זה סיכום כזה. אחרי כל פעם שנברא משהו, השם אמר, זה בסדר. מה היה קורה אם היה אומר, זה לא בסדר? מה היה קורה לזה? זה היה מתעדה. כמו שזה הופיע, ככה זה היה נעלם. זה המשמעות של וירא אלוקים כי טוב. זה קיים כל זמן שהשם חפץ בעיקרו. שהמלך חפץ בעיקרו. אז זה קיים. ברגע שזה איננו, זה איננו. זה במפורש בפסוק. זה לא איזה פרק בתניה או אני יודע מה. זה כתוב בתורה. ואנחנו מאמינים בתורה, אחרי ככלות הכל. אז אם בן אדם רק ייקח את האמונה הזאת, הוא ינסה לעבוד איתה, זה לא סתם, זה לא דיבור על השגחה פרטית, זה הרבה יותר עמוק מהשגחה פרטית. זה שכל המציאות שלנו נובעת רק משם, הוא מכניס את עצמו למקום של קשר עם הקדוש ברוך הוא, גם ברמה של הגוף, לא רק ברמה של הנפש, לא רק ברמה של שאני אהיה צדיק, אז אחרי 120 שנה אני אהיה בגן עדן, ואני לא אסבול בגיהנום וכל מיני דברים כאלה. אלא הוא קושר את עצמו בחבל הטבור לשורש. ואז טוב לו תמיד, לא יכול להיות לו רע, ואיפשהו מסתכל נהיה טוב. יהודי כזה, כשהוא מדבר עם אחד מאיתנו, שאנחנו מאוד רחוקים מהדרגה הזאת, אז לא משנה מה שיגיד לנו, אנחנו נהיה יותר טובים. זה ברור? זה לא משנה, יכול להיות שאנחנו נטטל לו את הבית, והוא יגיד תודה. לא חשוב מה, אבל עצם, כמו דיברנו על זה פעם, עצם זה שנמצאים בתוך דלת אמות של צדיק, אז הכל משתנה, ההסתכלות משתנה. וצדיק הזה, גם כשהוא יראה אותנו עם המוחין דקטנות שלנו, עם כל העצבים שלנו, עם כל המשחקי כבוד, ועם כל החוסר יכולת להסתדר עם זה ועם זה ועם זה, עם כל זה, הוא יראה אותנו, הוא לא יראה את כל ההצגות האלה, הוא יסתכל עליהם כמו בדיוק כמו שמסתכלים על הצגה, לא יותר מזה. כשאתה מסתכל על הצגה, אתה עולה בדעתך רגע אחד שאתה מכיר את השחקן בתור בן אדם? הוא מגלם עכשיו את הרוצח הכי גדול בעולם, אבל הוא רק שחקן בהצגה. באמת יכול להיות שהבן אדם הכי נפלא בעולם. הצדיק מסתכל עלינו ככה, וכשהוא מסתכל עלינו ככה, אז אנחנו חייבים להיות בן אדם נפלא. אנחנו כבר לא יכולים להישאר הרוצח. אם אנחנו רק מסכימים להיפתח להשפעה שלו. זה בעצם כל, הנקודה של כל התורה פה, זה שהנוכחות של בן אדם שעבד קשה והזדקך, היא משנה את הסביבה. ואם בן אדם רואה, ויש בזה הרבה, יש בזה הרבה רמות, ברמה נמוכה כל אחד מאיתנו יכול להגיע לזה. כל אחד מאיתנו יש משהו בפנים שיכול לגרום שינוי לסביבה, שהסביבה תגיב לטובה. וזה קורה בשני מישורים. זה קורה במישור אחד שאנשים יתחילו להתנהג יותר כמו בני אדם ולא כמו חיות. או בוא נגיד כמו חיות ולא כמו בני אדם. אם הבני אדם מתנהגים יותר גרוע מהחיות, אבל אי אפשר לדעת. בכל אופן, שיתחילו להתנהג יותר טוב, וזה יכול לקרוא במישור אחר לגמרי, שהדברים שלא מסתדרים יתחילו להסתדר. אם יש אמונה חזקה שיש סדר, ויש סיבה לכל דבר, והכל לטובה, עם האמונה החזקה הזאת אפשר להפוך את הכל, שגם בחיצוניות הכל יהיה לטובה. רק מה, כמו שרבי נחמן אומר במקום אחר, הוא אומר, לא להעמיד את זה לניסיון. במילים שלנו זה לא לעמוד עם סטופר. כי ברגע שמכניסים את הגורם הזה, אז עוד פעם, אז הקליפה נכנסה בדלת האחורית. וכאילו, היי, אני מחכה לך. כן, יש הרבה סיפורים על זה, לא ניכנס לזה עכשיו, אולי בהמשך. אבל כל פנים, העניין מובן פחות או יותר. נמצא, אפילו מן דור הקליפות, היינו בימי רע, שמידות רעות ולשונות עקום, דיברנו על זה כמה פעמים, יכול להיות שאפילו לאחרונה הזכרתי זה עוד פעם, אני לא זוכר. במגדל בבל כתוב, ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. דיברנו על זה, נכון? שפה אחת ודברים אחרים, הרב הירש מסביר מה ההבדל בין שפה אחת לדברים אחרים, ודברים אחדים, מה, זה אותו דבר. אז הוא אומר ששפה זה השפה, השמות, שמות העצם, והדברים זה התחביר. התחביר משדר את האופי של העם. דיברנו על זה, נכון? דיברנו על זה. אז אפילו שבימי רע, שמידות רעות, ולשונות עובדי כוכבים ומזלות, לשונות של גויים שמשדרים את המידה הרעה, אפילו שם יכולים למצוא אותיות התורה. אז למה רק מי שעובד על עצמו קשה מוצא את זה? אבל מחמת ריבוי הלבושים וגודל התמצום אינם נתראים אותיות התורה, על ידי היינו ימי הטוב, על ידי ימי רע וחושך השורה עליהם. אני רוצה להשלים את מה שהתחלתי קודם. אני התחלתי משהו ולא גמרתי. אמרתי שהקדוש ברוך הוא אסור להחליף את היצר הרע שלנו ולנו מותר. מה התכוונתי לומר? כשהקדוש ברוך הוא שלח חיות למקום של הקליפות, אז החיות הזאת היא מוסתרת. היא מוסתרת, היא מצועפת והיא מצומצמת, כדי שהקליפות לא יחגיגו עם זה, שהם לא יקבלו יותר מדי. הבן אדם יכול להוסיף להם חיות, אם הוא חוטא. הבן אדם נותן להם חיות הרבה יותר מעבר למה שמגיע להם על פי החוק. הוא כאילו, הוא פוגם, וכשיש פגם, יש נזילה. וכשיש נזילה, אז באים כולם חוגגים מסביב. כמו חבית שעומדת במחסן ויש בחור. מי מגיע שם? שמח שם. אותו דבר להפך, אם בן אדם עושה עבודה גדולה, הרי לכל אחד מאיתנו יש חלק אלוקה, ולכל אחד מאיתנו יש גם קליפה בתוך הלב. אם בן אדם עושה עבודה גדולה עם הקליפה בלב, תכף נראה איזה עבודה צריך לעשות איתה. אם הוא עושה עבודה עם הקליפה הזאת, אז הוא מקבל קדושה עליונה, שעם הקדושה העליונה הזאת, אם הוא יסתכל עם הקדושה שלו על הקליפות, אז הם לא יקבלו יותר כוח, אלא הם יתפוגגו. זה המעלה של האדם. האדם יכול להוסיף חיות בקליפה, והוא יכול להוציא את החיות מהקליפה. חיל בלב היקיינו, מבטנו ירושנו כלו, יכול לחסל את הקליפה, להוציא ממנה את כל החיות, לא רק את החיות שהיא בלעה על ידי האבונות שלנו, אלא גם את החיות שהוא קצב לה על פי החוק. ואתה נותן להם, לכולם. אז הצדיק יכול לקחת להם את הכל. אלא מה? לא תמיד מותר לו, כי עוד לא הגיע הזמן. מדוע זה? בגלל שזה בדיוק מה שהוא עשה עם הנפש הבעמית שלו, עם היצר הרע שלו. איך היצר הרע שלנו עובד? צריך לחשוב על זה קצת. מה התכונה המרכזית, הכי מרכזית של הקליפה?
גאווה.
מה?
גאווה.
אבל מה התכונה הכי מרכזית בגאווה?
עוטפת את האור. עוטפת את האמת, היא מכסה על האמת.
היא מכסה על האמת, אז איך צריך לקרוא לה? שקר. הגאווה נמשלת לעבודה זרה. אבן עזרא כותב בחומש על עבודה זרה, אבן עזרא כותב את זה על משהו אחר, אבל הוא אומר שמה שהקדוש ברוך הוא אסר זה השקר. אתה רוצה ראיה, תסתכל על עבודה זרה. הוא כותב, והעד עבודה זרה. זה הלשון של אבן עזרא. הכלי עבודה הכי טוב של הקליפות זה השקר. הקליפה זה סוג של מתחזה. תחשבו על בן אדם שנראה בדיוק כמוני, או שהוא עשה לעצמו איזה מסכה שהוא יראה בדיוק כמוני, והוא גם זייף את התעודת זהות שלי, והוא מצא את פנקס הצ'קים שלי, והוא יודע את החשבון הבנק שלי, והוא הולך לכל מקום וחותם בשמי, והוא מוציא כסף, קיצר, הוא עושה מה שהוא רוצה. ואני לא יודע מי זה, אני לא יכול עליו. אני סוגר חשבון, אני פותח חשבון במקום אחר, הוא מגיע גם לשם. יש לו איזה, הוא יושב על איזה מקום בתקשורת שם, שהוא תמיד מוצא אותי. אבל יש רק עצה אחת, אם אני אערוב לו, אני אעמוד בפתח של הבנק יום ולילה, אני אערוב לו ואני אתפוס אותו, ברגע שאני אתפוס אותו, אז אני ניצחתי. ברגע שאני והוא נפגשים, אז איתי ביחד הוא לא יכול להתמודד. הוא יכול להתמודד כל מה שאני איננו. ברגע, אני, יהיה איזו שאלה קטנה, אני אכשיל אותו, אחר כך יהיה לו כבר הזיקים על הידיים. זה ברור. השקר יכול להחזיק כשאין את האמת. מה יהיה, אבל תחשבו על שקרן כזה, שגם ידע להפנט אותי, שאני אמין שהוא האמיתי ולא אני. זה כבר שיגעון גמור. זה כבר שיגעון גמור. זה מה שקורה, זה מה שהקליפה עושה לנו. ובאמת רבי נתן כותב על זה, שהפלא הכי גדול בכל העולמות זה כוח הבחירה. כי כשהשקר פוגש את החיקוי, פוגש את האורגינל, והוא ממשיך לשקר, זה פלא. ובתוכנו יש את האורגינל. אי אפשר לקחת מאיתנו את האורגינל. ומגיע הבלופר, והוא משכנע את האורגינל שהוא האמיתי, ואנחנו הבלופרים. וככה, זה שפת היום-יום שלנו. זה לא אמיתי לי, זה לא נראה לי, זה לא מדבר אליי. מי זה הדובר שאומר את כל הדיבורים האלה? מי זה? זה לא אני בכלל. רק אין לי את היישוב הדעת, אין לי את הכלים, אין לי את הנקודה הארכימדית להסתכל על כל המכלול מבחוץ ולזהות שזה מישהו אחר. אז אני ככה, אני כאילו, כמו בחלום. בחלום אני יכול לחלום שקוראים לי ג'ק, למה לא? אותו דבר. יש כאן בעיה, ולכן יש כאן עבודה קשה. מצד שני, אחרי ככלות הכל זה שקל. העבודה היא קשה לזהות שזה שקל. ועל זה קיבלנו תורה. התורה היא אמת. ועל כל אם הוא בא, יש איזה סיפור, אולי נספר את הסיפור אז נבין יותר טוב. זה סיפור שכבר יש לו, בממד הפיזי כבר היה לו איזו השלכה. היה לרבנו, היה תלמיד שקראו לו רב יודל. רב יודל, יודל זה קיצור של יהודה. רב יודל, הוא היה מגדולי תלמידיו של רבי פנחס מקורץ. רבי פנחס מקורץ נפטר כשרבנו היה ילד בן 6. לא, כשרבנו היה בן 16. אחרי שרבי פנחס מקורץ נפטר, רבי פנחס מקורץ היה זקן, היה אחד מגדולי הדור. אחרי שרבי פנחס מקורץ נפטר, רבי יודל הלך לרבנו. רבנו היה נער בן 18, ורבי יודל היה זקן. אבל הוא התבטל אליו, הוא נהיה תלמיד שלו. אבל רבי יודל היה בן אדם מבוגר, הוא שלט בהמון חומר, ותמיד היה, הוא היה קורא את ההקדמות של הספרים, ותמיד הוא גם שמע מהדורות הקודמים, שמע המון סיפורים. אז רבנו תמיד היה מבקש ממנו שיספר לו סיפור. פעם הוא סיפר סיפור לרבנו, לא ברבים, הוא סיפר סיפור לרבנו. הוא סיפר שהיה פעם אברך שישב ולמד,
הוא היה בבית חמיב, חמיב היה רב גדול, היה יהודי קדוש, והוא גם היה יהודי נחמד, הוא ישב ולמד וזה, ושמר על עצמו כמו שצריך, והגיע אליו, איזה אורח בלתי קרוא, הגיע איזה מישהו, איזה ישות רוחנית, לא יודע, בלתי מזוהה, יכול להיות שהתלבשה בגוף, יכול להיות שלא, אני לא יודע, זה לא כל כך פשוט שם בסיפור איך שזה נראה, והציע לו ללמוד איתו. הוא למד איתו. הוא למד איתו, וכמובן הוא סיפר לו חידושים נפלאים, הוא הגיע מאיזה עולם רוחני גבוה. בסוף הוא התחיל לפתות אותו לעשות עבירה. עבירה חמורה, עבירה שחייבים עליה קראת. והוא אמר לו שאם הוא יעשה עבירה כזאת, הוא פיתה אותו שיהיה עם אשתו מתי שהיא לא תאורה, ושמזה יוולד משיח. והוא הבר סמכה, הוא מגיע מהעולם העליון, הוא יודע. אז הוא הציע לאשתו לעשות את זה, הוא האמין לו. אז אם עוד נבלה, היא לא הייתה מתוחכמת, היא הייתה פשוטה, אז היא נבלה. אז היא הלכה וסיפרה לאבא שלה. אז האבא שלה שאל אותו, מי זה שלומד איתך וזה? אז הוא אמר לו, כאילו, זה יצור, מגיע מלאך משמיים, לומד איתי. אז אני אגיד את המילים של הסיפור, אני לא יודע בדיוק באיזה ממד זה היה כל זה. הוא אמר, תסתכל על המצח שלו, ותראה, על המצח אפשר לראות אותיות, אני לא יודע, ככה זה, ככה משמע בסיפור, אל תשאלו אותי. אם תראה את כל האלף בית מאיר, אז הוא בא מצד הקדושה, אבל אם תראה את האותיות של השם המפורש חשוכות, נדמה לי שזה ככה הסיפור, אני חושב שאני זוכר נכון. אז תדע לך שהוא לא בא מהצד הנכון, ותשלח אותו לכל הרוחות. הוא בא אליו עוד פעם, הוא מסתכל על המצח ורואה שבדיוק האותיות של י' כ' ו' כ' הן לא מהירות. אז הוא אמר לו, לך מכאן, לא רוצה לראות אותך, וזהו, הוא הלך. זה היה הסיפור. רבנו אמר לו, ברוך השם, אצלנו כל האותיות מהירות, ואז הוא הראה לו פעם ראשונה את ספר המידות. ספר המידות זה ספר קטן, זה ליקוט של מאמרי חז"ל, שרבנו סידר אותם כשהוא היה ממש ילד. הוא סידר אותם לפי סדר א' ב'. אז הוא הראה לו שאצלו כל האותיות מהירות. זה כל האותיות מהירות, שכל האותיות הן תורה. עכשיו שימו לב בסיפור, גם הסוף של הסיפור, שבעצם האור האמיתי זה התורה. הטוב האמיתי זה התורה. ואיך זיהו את השקרן? איך זיהו את השקרן? כשהוא אמר לעשות משהו שבתורה כתוב לא לעשות. אז קודם כל, על זה ניתנה תורה. אז יש לנו כלי, כמו שאמרנו שעל ידי התורה, התורה זה הכלי שבה נברא העולם, אותו דבר יש לנו כלי שעל ידי זה אנחנו יכולים לסלק את השקר מהעולם ולגלות את האמת. לא כל בתורה אנחנו מבינים, ולא את הכל בתורה, לא עם הכל אנחנו יכולים להזדהות עד הסוף. ולא הכל אנחנו מבינים ולמה ואיך וזה, אבל דבר אחד, אנחנו מאמינים שהתורה היא אמת. ואם זה אמת, זה כמו שבן אדם לוקח, הוא הולך לבנות עם פלס, כן? אבל הוא צריך להיות משוכנע שהפלס לא מזייף. כן? פעם עשיתי יציקה עם פלס שבור ולא שמתי לב. היה לי הפרש של 20 סנטים אחר כך, הייתי צריך לעשות את הכל מחדש. זה טירוף, ואם העין לא ראו כי השטח שם משופע, אז לא ראו כלום. העין מרמה בשטחים משופעים. התורה היא אמת, התורה ניתנה לנו מעת הקדוש ברוך הוא, והיא לא מעשה ידי אדם, שזה כל כך חשוב, הרמב״ם כותב את זה הרבה, וחז"ל אמרו לנו, שזה כל כך חשוב שבן אדם יתייחס לתורה כאל משהו אלוקי, ולא כאל אוסף של דברים שנכתבו על ידי בני אדם. בעצם, מה זה משנה מי כתב את זה, אם זה נכון? כאילו, מה זה משנה מי גילה את אמריקה? העיקר שיש אמריקה. יש לנו את זה, זה מה אכפת לי מי כתב את זה. אם זה טוב, אז זה טוב. אז זה לא. כי אם בן האדם כתבו את זה, זה לא הפלס, זה לא הכלי שדרכו אני יכול לבדוק ולראות מה שקר, מה האמת.
אם זה הפלס המדויק, לא משנה, לפעמים בעין נראה לי שזה עקום לגמרי, אבל אם אני יודע שהפלס הוא מדויק, אז אני מסתכל על הפלס. אז קודם כל, זה הכלי, הכלי שנתנו לנו בשביל לזהות את השקר, זה התורה. אם על פי תורה, אני צריך, בוא נגיד, בחיים היומיומיים שלנו, לא מסתדר לי, יש ימי רע, כמו שלמדנו. יש יום שהכל הולך, מכירים את הימים האלה, שהכל נופל מהידיים, והכל מסתבך, והכל מתקלקל, ושום דבר לא הולך, ואף אחד איננו, ומוכר, מוכר טוב מאוד. ובטבעי, כשמגיע יום כזה, אני מתעצבן, ואני מקטר, ואני כן, ואוף, וזה, וזה. על פי תורה, אני צריך להתייחס אחרת לגמרי. אפילו בלי השגות עליונות, על פי תורה אני צריך להאמין בהשגחה פרטית, אני צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא עומד מאחורי כל זה, הנה זה עומד אחר כותלנו, והוא בדיוק נתן לי בדיוק את מה שאני צריך, בדיוק במינון הנכון, לא פחות מדי ולא יותר מדי. זה תוכנית אימון יומית של יום זה וזה, בתאריך זה וזה, בחודש זה וזה. אז זה האמת. אז למה אני מרגיש אחרת? בגלל שהשותף לקח את המייק ומשדר בשמי, אבל זה לא אני. זאת אומרת, התורה עוזרת לי לזהות, לצאת מההיפנוזה הזאת, שהוא מאפנט אותי שזה אני. עכשיו הוא כמו סתם רמאי, ברגע שאני לא מאמין שזה אני, אני יכול לתפוס אותו ולהעיף אותו. אם אני יודע את האמת, אף אחד לא יכול לשקר אותי. כל הבעיה זה שאני חושב שהשקרן זה אני. אבל אם קיבלנו תורה, כל הטענות וכל התירוצים יכלו להיות עד שקיבלנו תורה. אחרי שקיבלנו תורה, אין תירוצים יותר. תבדוק. יש דברים שלא כתובים בתורה, שהבן אדם לא יכול לבדוק. בסדר, אז כרגע מותר לך לצאת, אומרים, להזדקות מן הספק. יש דברים שאתה לא יודע, אז אתה לא יודע, אבל הדברים שאתה כן יודע, קח על עצמך. ובדברים האלה, אל תיתן שירמו אותך. עכשיו, אם בן אדם כובש לעצמו סנטים, אחרי זה מגיע עוד סנטים ועוד סנטים, בסוף האמת תהיה הרוב, ואז השקר יקרוס, השקר ייפול. עכשיו, כשבן אדם, כשהשקר נופל בפנים, אז איפשהו מסתכל, השקר נופל.
ואז איפה הבחירה שלו? איפה הבחירה שלו?
אחרי שהשקר נופל. יש לו את הבחירה מסביב. עכשיו הבחירה שלו זה לראות שאצל עוד אנשים אחרים השקר ייפול. היה הבעל התניא, הגיע למגיד, והוא טען לפניו שהוא לא מצליח להתייגע בתורה. אין לו יגיעה בתורה. הוא מבין את הכל מיד וזהו. הוא לא מתייגע. אז הוא אמר לו, זה בגלל שעיקר העבודה שלך זה ללמוד עם אחרים. וברגע שתלמד עם אחרים, תראה כמה הגיעה היה לך. כמה הגיעה תהיה לך. אז באמת הייתה לו הגיעה, לא סתם הגיעה. פעמיים כמעט הוא מת בגלל זה. כל העולם עמד נגדו. אם בן אדם מגיע למקום הזה, אם הוא עוד לא עוזב את העולם, סימן שהוא צריך לתקן את הסביבה שלו. הוא לא יכול להגיד שלום עליי נפשי, אבל איך הוא מתקן את הסביבה? כמו שהוא תיקן את עצמו. הוא מסתכל למקום של הרע, והוא אומר שזה לא יכול להיות. זה שקר. יש ספר שנקרא תשועות חן. הוא... אני בא אצל הבעל שם טוב, אני לא יודע, רב גדליה מליניץ. הוא היה תלמיד של המגיד ממזריץ', שיכול להיות שהוא היה אצל הבעל שם טוב. אצלו בבית סידרו את האוסף שנקרא שפחי הבעל שם טוב, אצל רב גדליה מליניץ. הוא כותב בספר, הוא כותב שמשיח יחזיר את כל העולם בתשובה על ידי זה שהוא ילמד עליהם זכות. הוא יפרק מהם את השקר.
זה
קשור לנקודה הטובה, מה שאנחנו
מדבר על
עליית
נקודה טובה.
הנקודה הטובה, כן. זה מה שאנחנו יכולים לעשות היום. הנקודה הכי טובה זה עצם הנשמה. זה לא רק נקודה של מעשים טובים. אבל בקיצור, מה שלמדנו, צריך לזכור את זה. אפשר לבקש עזרה משמיים, אבל אי אפשר לבקש שהשם יתברך יעשה את העבודה במקומנו. כי השם לא עושה את העבודה במקום האדם. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, והוא עד עת קץ, עד שיבולה המוות לנצח, עד שיתקיים רוח אטומה אוויר מן הארץ, הקדוש ברוך הוא נותן קיום לקליפות. הבן אדם יכול לחסל את הקליפות לגמרי. זה התפקיד שלו. אבל מי שכופה את יצרו הרע, היינו הימי רע, היינו עמידות רעות, אז הירה נתבלבל לגמרי נגד ימי הטוב שבהם. הביטוי לקפות את היצר זה קודם כל להאמין, לא להאמין שזה אני. אני לא, את עצמי לקפות זה קשה. אי אפשר לקפות את עצמי. אני צריך לקפות משהו שמפריע לי. אני צריך להזדהות עם הרצון של הקדוש ברוך הוא, לא עם הרצון של היצר. אז הרע נתבלבל לגמרי נגד ימי הטוב שבהם, אז האותיות בולטות ונתראים ומהירים ביותר. כי מתחילה לא היו מהירים כל כך, כי לא קיבלו אור מלמעלה, כדי שלא יקבלו הימי רע יותר מכדי חיונו. ועכשיו שנתבטל הרע ונשארים אותיות התורה לבד, אז הם מקבלים אור רב מלמעלה. נמצא זה שכופה את יצרו, היינו שכופה את ימי הרע, כשהוא מדבר עם האקום, הוא מדבר עם הגוי, או שרואה מידותיהם, אז היית תכף הרע ששוכן על הטוב, היינו אותיות התורה נתבטל ונופל, ואותיות התורה בולטים, אז היית יודע התורה שבאותו הדבר. תלמידי הבעל שם טוב, היו שומעים גויים מדברים ברחוב, הם היו לומדים מזה דרכים בעבודת השם, היו לומדים מזה תורה, היו... הסתכלות של צדיק, שמעתי מסבא שלי, אבא של אמא שלי, הוא היה... אבא שלו היה אדם קדוש, היה כזה עצני הלכת, היה, לא הכירו אותו, לא עשו מן העסק, אבל לא היה אדם קדוש. פעם היו אצלהם משפחה שהתארחה, בני דודים שלהם, אני יודע, התארחו אצלהם, והיה להם, היה להם כמה ילדים קטנים, היה שם תינוק שעוד שכב בעריסה, והוא היה חולה אפילפסיה. ובזמן שהם היו אצלהם בבית, יום אחד הוא קיבל התקפה, התקף אפילפסיה, והוא רעד כולו וזה. אז האבא שלו, ככה סיפר לי הסבא, שמעתי את זה מפיו, האבא שלו נעמד ליד הריסה של התינוק, והסתכל עליו, והתינוק נרגע, הפסיקו לו הרעידות, ויותר זה לא חזר לו כל החיים. אז הוא היה בן הבכור בבית, הוא היה הסבא. אז הוא אמר, הוא ניגש לאבא אחרי זה, אחרי כמה זמן, הוא יודע, ניגש אליו, אמר לו, אבא, מה זה הדבר הזה? כמו שאומרים, מה קרה פה? אז הוא אמר לו, מה אתה לא מבין? חז"ל אמרו, שמי שלא נזהר בדברים מסוימים, אז הילדים שלו חוטפים את הדבר הזה. ומי שנזהר, הילדים שלו לא חוטפים, כן? ככה זה מובן. ומי שנזהר בתכלית, עד הקצה האחרון, אז השם עוזר לו שלא רק שהוא לא מקבל את זה לילדים שלו, שהוא גם לא יכול להסתכל על זה. אם הוא מסתכל על זה, אז זה נעלם. מה אתה רוצה? זה הכוח של חז"ל, זה לא...
איפה זה נאמר?
בגמרא, יש כל מיני דברים שאבלין בנים נכפים, חלק מובא בשולחן ערוך, צריך להסתכל. לא זוכר כרגע, אבל לכל פנים יש דבר כזה. מה זה אומר? מצד שני, אנחנו אומרים לא להסתכל איפה שלא צריך, כן? המקובלים אומרים שהחטא של אדם הראשון היה שהוא הסתכל במקום הקליפות. תאווה לעיניים, נחמד להשכיל, היא ראתה, החטא של חווה, החטא של אדם, לא משנה, היא ראתה, ותרא האישה, מי אמר לך להסתכל? אל תסתכלי. כן? אז יש, באמת יש שתי הסתכלויות. אם בן אדם לא עשה עבודה בתוך עצמו והוא מסתכל, אז הרע מתגבר מההסתכלות שלו. אז בשלב הזה הוא צריך להשיח את הדעת מהרע. לא לחשוב עליו. אם אתה חושב עליו, אתה מתעסק איתו, אתה מגדיל אותו. משנה, אתה חושב שהוא שקר, אתה חושב שהוא אמת. תעשה איתי מה שאתה רוצה, העיקר תעשו ממני עסק. תגידו שאני שקרן, תצעקו עליי, אבל תעשו ממני עסק. תדברו ממני.
דברו עליה. אז זה לא טוב. אבל אם בן אדם עושה עבודה בתוך עצמו, קודם כל, והוא מוצא בתוך עצמו את ההבדל בין האמת והשקר, עכשיו כבר השקר לא יכול לעשות עליו רושם יותר, כי הוא בתוכו תיקן את הנקודה של השקר. עכשיו כבר הוא יכול להסתכל, וכמו שאומרים, להסתכל בצורה יותר מבוגרת. להסתכל ולראות, נו נו, נדמה לך. מספרים, ככה מספרים, שהיה פעם צדיק שאמר למישהו, מישהו נכנס ואמר, אני רוצה זה ואני רוצה זה ואני רוצה זה, הוא הסתכל עליו, הסתכל, אמר לו, נראה לי שאתה לא יודע מה אתה רוצה. נדמה לך שאתה רוצה את זה ואתה רוצה את זה ואתה רוצה את זה, באמת אתה לא יודע מה שאתה רוצה. באמת אתה רוצה דברים אחרים לגמרי. אז יש לפעמים שאי אפשר להגיד את זה לבן אדם. למה אי אפשר להגיד לו את זה? כי אם יגידו לו את זה, הוא ייקח את הרגליים ויברח. זה העלבון הכי גדול, כאילו, אתה חושב עליי שאותי מישהו הצליח להוליך שולל? כזה טיפש אני? איך זה יכול להיות? אבל בלי לדבר, אפשר להקרין את זה. יש לפעמים שבן אדם עם שתיקה, עם השתיקה שלו, יכול לפעול אצל הבן אדם השני שיפול הספק. האמת, שכל הסיפור, כל הסיפור של הבן מלך והבן שפחה שנתחלפו, זה בדיוק הסיפור הזה. הבן מלך האמיתי לא יודע שהוא בן המלך. הוא מסופק. בהתחלה הוא בכלל לא יודע, ואחרי שאנשים מתחילים לדבר, אז הוא אומר, נו, אולי, מה נפשך, הוא אומר, אם ככה או ככה, אבל הוא לא בטוח. הוא לא בטוח. וגם הספק הגיע לו רק בעת רצון. לפני זה אפילו ספק לא היה לו. אז לכל הפחות, יש בזה כמה שלבים. שלב אחד אפשר לפעול אצל האדם את הספק. ובשלב שני אפשר באמת לפעול אצלו שהוא יבין מה השקר ומה האמת. תחשבו על בן אדם שאומר, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי. מכירים דיבור כזה? אני כבר לא יודע מה לעשות עם עצמי. על כמה אנשים מדובר כאן? תחשבו עם היגיון. אני לא יודע מה לעשות עם עצמי. זה כמו שאני אומר, אני לא יודע מה לעשות עם הילד הזה. הוא שגע אותי. כן? זה בדיוק אותו דבר. אחד מהם חייב להיות שקר. אם אני מוצא מה האמיתי ומה השקר, אז שמתי חזרה את בן המלך על הכיסא שלו, את בן השפחה במקום שלו. זה בעצם כל החיים של הבן אדם, ואחרי שאנחנו במקום, אז כבר אי אפשר לעבוד עלינו יותר. זה עבודה, זה תהליך. זה תהליך, אבל פסיעה אחת אפשר להתחיל לעשות. והפסיעה הזאת זה מה שאמר בהתחלה, להתחיל ללמוד תורה. לפחות במישור המעשי, אני לא מתכוון דווקא מעשים, מעשים, דיבורים, חשיבה, לא, 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 לא לקלקל בפה, לא לקלקל בידיים, לא לקלקל בראש, תקשו אותו. לעשות מה שהתורה אומרת שזה טוב. לאט לאט אפשר להרחיב, הרחיב עם מקום אוהלך. איך כתוב שם? ויריות משכנותייך? חזקי. יש עניין של הרחיב עם מקום אוהליך, אבל צריך להתחיל, משהו צריך להתחיל לעשות התחלה, זה אפשר תמיד. השם יעזור.